אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. השם יתברך הוא ממלא את כל העולמות, עצמותו יתברך נמצא בכל מקום, והוא פועל את הכל והוא מהווה את הכל, ואין כוח זולתו, וודאי שאין מי שיכול לעשות משהו נגד רצונו. כמה שהאדם יותר יאמין שהכוח היחידי שפועל בעולם זה אך ורק השם יתברך ואין עוד כוח אחר זולתו, כמה שהאדם יותר יאמין בזה, יתבטל הכוח של כל נברא בעולם להזיק לאותו אדם. אומר האריזה, לכל יהודי שמור מהשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה של היהודי בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה. כשהקדוש ברוך הוא שולח את הנשמה לעולם הזה, הוא שולח איתה שני מלווים רוחניים שהם היצר הטוב והיצר הרע. היצר הטוב עוזר לנשמה להתקרב להשם יתברך, היצר הרע נלחם בנשמה להרחיק אותה מהשם יתברך, והנשמה עצמה קדושה פי מיליארדים, לא רק מהיצר הרע, אפילו יותר מהיצר הטוב. הנשמה היא כולה קודש, אפילו של היהודי הכי גרוע, היהודי שנכשל בעבירות הכי חמורות, הנשמה עצמה כולה קודש, רק שהנשמה חס וחלילה אולי הייתה אצלו שבויה בידי היצר הרע ומשרתת את האויב, אבל הנשמה עצמה כולה קודש. כוחות הרע יודעים שהשפע הכי מרכזי שמגיע אל היהודי זה על ידי שמירת העניינים של הקדושה, לכן הם שמים על זה את כל הכוח יותר מעל כל דבר אחר. כשהאדם בא להתקרב להשם יתברך, השם יתברך נותן לו כוחות למעלה מדרך הטבע לחזור בתשובה. אנחנו צריכים לדעת להיאבק ולהיאבק 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 על זה, לא לוותר על זה. כל אחד יראה איך לשמור את עצמו כמה שיותר בקדושה וטהרה, כמה שיותר בזיכוך העליון, להיות דפוקים ומחוברים להשם יתברך, לנקות את עצמנו, כל אחד לפי יכולתו, כל אחד כמה שיותר. יש ספר עץ חיים של רב חיים ויטל זצ"ל, שכל כולו מדבר על כל המערכת של העולמות העליונים הרוחניים. ספר עמוק מאוד, מאות דפים. ללמוד אותו בעיון רב זה דבר שיכול לקחת שנים רבות. אבל הוא כותב בהקדמה של הספר הזה, שהתכלית של הספר הזה, זה ספר שער הכוונות, שהוא מסביר בפועל, על פי כל סדרי העולמות שמבוארים בספר עץ חיים, איך אנחנו על ידי זה יכולים לדעת ולהבין איך להפעיל את המערכת הזאת. זה לא החוכמה לעמוד לדעת, אנחנו יודעים את המערכת וזהו, לא. החוכמה היא איך להפעיל את המערכת, וזה מבואר בספר שער הכוונות. אבל יש גם ספר לרב חיים ויטל זצ"ל בשם שערי קדושה, ספר שהוא מדריך את התנאים הבסיסיים כדי לדעת להפעיל את המערכת הזאת. זה לא דומה למערכת חשמלית, שבשביל לדעת להפעיל אותה, כל מה שצריך זה ידע. אתה צריך ללמוד, וזהו. המערכת הזאת לא מספיק ידע, כי זה מערכת שההפעלה שלה היא רוחנית. בשביל להפעיל את המערכת הזאת, אדם צריך כוחות רוחניים, עוצמה רוחנית שיוכל להפעיל את המערכת הזאת. באמת, כל מצווה שאדם עושה מפעילה את המערכת הזאת, כל זהירות מעבירה מפעילה וכן הלאה. אבל ההפעלות הכבדות תלויות בעוצמות רוחניות. ויש עוד ספר של רב חיים ויטל זצ"ל בשם שער רוח הקודש, שהספר הזה מדריך את האדם איך לעלות, כמעט הייתי אומר לקפוץ, למעלה למעלה, מדרגה אחרי מדרגה, שאז העוצמות הרוחניות שהוא יכול לקבל להפעיל את המערכת הזאת, הן עוצמות למעלה מדרך הטבע, בצורה שאי אפשר לתאר. והדברים, זה דברים שבמשך דורות רבים, הרבה יהודים זכו להגיע למדרגות גבוהות, היו אנשי מופת, אנשים גדולים מאוד, שזכו על ידי הקיום של הדברים האלו, להגיע להישגים של דרגות, של פעולות שיוצאות מכל גבולות הטבע, ועוברות כל מדרגה שאפשר להבין אותה בהבנה טבעית. עכשיו נחזור בלי נדר לעניין של התפילה של אנה בכוח. התפילה של מבית תיבות, כמו שהזכרנו בתחילת הדברים. מבואר בכתבי האריזל, בספר שער הכוונות שהזכרנו אותו, שהכוח הייחודי של התפילה הזאת הוא להעלות את הנשמה של האדם לחיבור רוחני יותר גבוה בהרבה מהחיבור הרוחני שבו היא הייתה מחוברת קודם. לכן, בשלבים בתפילה שעל פי תורת הקבלה, או בשלבים במהלך היממה שעל פי תורת הקבלה, האדם צריך לעלות, זה זמנים שבהם כתוב בכתבי האריזל את אמירת התפילה הזאת. לדוגמה, כשאדם הולך לישון בלילה, הנשמה באופן חלקי מסתלקת מהגוף. היא הולכת לעולמות אחרים. לאן? יש עולמות חיוביים, ולצערנו הגדול יש עולמות שליליים. אומר רבנו הארי, כשאדם יושן בלילה, הוא יכול לקום בבוקר בקומה רוחנית יותר גבוהה משהו הלך לישון. אבל רחמנא ליצלן, הוא גם יכול לקום בבוקר עם עוצמה רוחנית הרבה יותר נפולה ממה שהוא הלך לישון. וזה תלוי הרבה לאן הנשמה שלו הלכה לטייל כשהיא יצאה מהגוף שלו. לפעמים קורה גם שהוא הולך לשני מקומות, קודם למקום טוב, אחר כך למקום רע, זה תלוי בהרבה דברים. כתוב באריזה על רשימה של הדרכות, איך לעשות שהנשמה באמת תלך בשינה למקומות טובים, ואז העוצמה הרוחנית של האדם תתגבר ולא ההפך. אז בין ההדרכות שהוא כותב, זה אחת מהם, זה לא הכל, הוא כותב להגיד לפני שיושנים את התפילה של אנה בכוח. אבל כמובן, זה תלוי כמה אומרים אותה בכוונה. נסביר אולי בלי נדר קודם את הפירוש המילולי של התפילה הזאת, על כל פעם חלקים מזה, כדי שנוכל להגיד את זה בעזרת השם יותר בכוונה. אפילו הכוונות הפשטיות של התפילה הזאת, כמה שאדם יותר מכוון אותם, כמה שאומר את התפילה יותר מתוך כוונת התחברות להשם יתברך, אז העוצמה של התפילה להעלות את נשמתו היא יותר גבוהה. לאו דווקא במהלך השינה, אדם יכול גם במשך היום, מתי שרוצה להגיד את התפילה הזאת, ואם זוכה, יכול על ידי זה לקבל עלייה רוחנית מסוימת. אנה בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. הפירוש המילולי. יש אורות רוחניים של מידת החסד, שדרכם הקדוש ברוך הוא מביא את הטוב לעולם. צריך להדגיש, השם יתברך הוא היחידי שפועל את הכל. אבל ברצונו הוא עושה את זה לפעמים דרך דברים. כמו שלפעמים השם יתברך רוצה לתת לבן אדם לדוגמה סכום כסף, אז הוא שולח מישהו, אדם מסוים שנותן לקדוש ברוך הוא בדעתו לתרום לבן אדם הזה כסף. יש לפעמים שבן אדם מחפש עבודה, פונה אליו שכן, ואומר לו, אני יודע על מקום עבודה פנוי, וכן הלאה וכן הלאה, הרבה טובות שהאדם רוצה אותם, שמזדמנים לו דרך מישהו אחר, זה הכל שליחים מהשם יתברך. גם באורות הרוחניים, יש אורות שהקדוש ברוך הוא דרכם מפעיל דברים מסוימים. אז אנחנו מתפללים. לפעמים יש כוחות סותרים, בן אדם יש סיבות שיקבל טוב, יש אבל גם סיבות הפוכות מכל מיני סיבות, אם בגלל מעשים רעים שהוא עשה, או בגלגול זה או בגלגול אחר, אם בגלל כל מיני סיבות רוחניות, אז אנחנו מתפללים להשם יתברך, שתתחזק מידת הטוב. האורות הרוחניים שממונים על הטוב, יתחזקו ויבטלו את כל הדינים והפרקים, דברים הלא טובים הרוחניים שחס וחלילה מקטרגים על האדם. זה אנא בכוח גדולת ימיניך. צד ימין מורה בקבלה על מידת הטוב, מידת החסד. צד השמאל מורה על מידת הגבורה, שהגם שהיא מידה קדושה, אבל לפעמים יש ממנה דינים. אנחנו מתפללים. אנא בכוח, בכוח של החוזק של הימין, של החוזק של מידת החסד, תתיר צרורה, התבטלו כל הכתרוגים והדינים. זה אנא בכוח גדולת ימיניך, תתיר צרורה. קבל רינת עמך, סגבנו תהרנו נורא. רינת זה תפילת, אחד מהלשונות, התפילה נקראת בתורה ובחזל בהרבה לשונות, אחד מהם זה המילה רינה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אז אנחנו מבקשים, קבל את התפילה של עמך. סגבנו, זה מלשון חוזק, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. תחזק אותנו ותתהר אותנו, נורא, נורא זה כינוי להשם יתברך. למה אנחנו משתמשים פה בכינוי נורא? אנחנו רוצים שהחוזק והטהרה שהשם יתברך ייתן לנו יהיו בעוצמות נוראיות. זה קבל רינת עמך, סגבנו טהרנו נורא. הקטע השני הזה כתוב בספרים, בספר מגיד מישרים לבית יוסף מבואר הדבר, שיש לו כוח לאמירה של הקטע הזה לטהרת המחשבה. הרבה בני אדם מתלוננים על הבעיה של הפרעות בטהרת המחשבה, כל מיני מחשבות רעות. יש על זה, הרבה האדם צריך להשתדל כדי לזכות לטהרת המחשבה. אז בין הדברים שעוזרים, כל אחד לפי יכולתו כמה שזה עוזר, אומר, יש ספר מגיד משרים לבית יוסף. פירוש, זה ספר שנמצא, אפשר להשיג אותו. הבית יוסף זה רבי יוסף קארו זצ"ל, המחבר של ספר שולחן ערוך. היה לו מלאך שהיה מלמד אותו תורה ו... מדריך אותו בדרכי המוסר. כמובן שהוא זכה לזה רק אחרי הרבה עמל התורה ויגיעת המצוות שהוא יגע. והבית יוסף כתב ספר של מה שלימד אותו המלאך. הספר הזה נקרא מגיד מישרים. יש היום להשיג את הספר הזה גם עם תרגום לעברית. ספר מאוד מעניין. את חלקו הגדול, לא כולו, אבל ממש חלקו הגדול, כל אדם יכול להבין, בפרט עם התרגומים לעברית. יש כמה תרגומים. עכשיו השנה לאחרונה יצא תרגום שממש... קליל מאוד. על כל פנים, אז שם הוא כותב שלהגיד את הקטע הזה של התפילה, קבל רינת עמך, סגבנו טהרנו נורא, זה יכול לעזור לאדם לטהרת המחשבה. אבל כמובן, כמה שהבן אדם גם משתדל יותר לטהר את מחשבותיו ולשמור את מה שצריך לשמור, כגון שמירת העיניים ושאר הדברים שעוזרים לטהרת המחשבה, אז הסגולה הזאת יותר מועילה. שמעתי מפיו של זקן המקובלים, מורנו ורבנו רבי יצחק כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמעתי את זה ממנו לפני הרבה שנים, אני חושב בשנת, אם אני זוכר נכון, תפשין ממתת, דיינו לפני 18 שנים, הוא היה, אף על פי שאני לא ראוי לזה, הוא היה מקרב אותי הרבה בזכות הסבא שלי, זיכרונו לברכה, רבי יעקב עדס, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא היה מרבותיו של הרב כדורי, כך סיפר לי כמה פעמים הרב כדורי, אז הוא... אמר לי על הסגולה הזאת של לטהרת המחשבה, להגיד את הקטע הזה, קבל רינת עמך, סגבנו טהרנו נורא, להוסיף על זה, לכוון את הראשי תיבות של זה, שזה שישה אותיות, כל אחד יכול לבד לחשבן את השש אותיות האלו, ולכוון אותם בניקוד שווה. זאת אומרת, לצייר במחשבתו שלמטה מכל אחת מששת האותיות האלו, מנוקד ניקוד שווה, שזה שתי נקודות זו למעלה מזו. ויש על זה כלל גדול שאם האדם מכוון את השם הזה טוב, אם הוא מכוון את זה יחד במחשבתו עם שם הוויה, שם יוד כבבקה, שהוא הנותן את הכוח לשאר כל השמות. נמשיך הלאה לקטע הבא של התפילה. נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שומרים. נא זה בקשה, אנחנו מבקשים ממך. גיבור זה השם יתברך. דורשי ייחודיך זה עם ישראל, שהם מאמינים בייחוד השם. עם ישראל זה העם שמאמין בייחוד השם, ולא רק מאמין בייחוד השם, מחכה ומצפה שיתגלה ייחוד השם בכל העולם. זה דורשי ייחודיך, אנחנו מבקשים את הגילוי של הייחוד שלך. כבבת שומרים. בבת זה החלק הפנימי של העין, בבת העין. כל בן אדם על זה שומר מכל משמר. אם אחד נמצא במקום שיש אבק קשה, אז הוא עוצם את העיניים, כדי שלא ייכנס אבק לעיניים. על העין אדם צריך לשמור מכל משמר. יש חלקים בגוף, בן אדם, לא נורא, לדפוק עליהם, לגרד אותם, אין לו בעיה עם זה. בבבת העין אדם לא דופק ולא מגרד, נזהר שלא ייכנס לשם שום לכלוך, שום אבק. למה? זה חלק רגיש מאוד. אנחנו מבקשים מהשם יתברך, את עם ישראל דורשי ייחודיך כבבת שומרים. תשמור עליהם כמו בבת העין, שלא יהיה להם שום נזק, שום הפרעה, רק טוב שיהיה תמיד. למה אנחנו, כשאנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא את הבקשה הנפלאה הזאת, כבבת שומרם, שישמור אותנו כבבת העין, אנחנו מזכירים את זה שעם ישראל דורשי ייחודיך. הכוונה היא כזאת. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, זה ספר יסודי מאוד, שמי שבאמת רוצה לקבל גישה אמיתית להבנה של תורת הקבלה, כמעט הייתי אומר שהכרח לשנן את ספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, והרבה יותר מפעם אחת. זה נותן קצת הבנה יותר לעומק של המושגים, קצת הבנה יותר למהות של המושגים, הבנה מבוגרת והבנה שורשית של מה שמקובל בידינו מדורי דורות. יש פרטים בספר פה ושם ששנויים במחלוקת, יש ספרים שנוקטים אחרת, זה בפרטים. אבל בכללים של הספר, הכללים של הספר זה השורשים של הקבלה שמדורי דורות מסורים בידינו. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, השם יתברך הוא ממלא את כל העולמות. עצמותו יתברך נמצא בכל מקום. והוא פועל את הכל. והוא מהווה את הכל. ואין כוח זולתו, וודאי שאין מי שיכול לעשות משהו נגד רצונו. אבל הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, כך שנותן מקום להרבה בני אדם לטעות, לחשוב, יש כוח אחר, זה תלוי בדברים אחרים. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, כמה שהאדם יותר יאמין שהכוח היחידי שפועל בעולם זה אך ורק השם יתברך ואין עוד כוח אחר זולתו, כמה שהאדם יותר יאמין בזה, יתבטל הכוח של כל נברא בעולם להזיק לאותו אדם. הכוונה והמחשבה, השם יתברך, הוא נמצא בכל מקום, והוא הכוח היחידי, ואין שום כוח זולתו. אף אחד לא יכול להטיב לי, ואף אחד לא יכול להרע לי. רק השם יתברך, הוא בורא ופועל את כל מה שקורה בעולם. כמה שאדם יותר דבוק במחשבה הזאת, מסתלק הכוח משום מישהו להזיק לו. וגם על ידי זה אדם יכול לזכות לישועות ונפלאות למעלה מדרך הטבע. כל העניין הזה שהשם יתברך הוא הכוח היחידי, זה סעיפים באמונת ייחוד השם. הבסיס של אמונת ייחוד השם זה שהשם הוא היחידי הבורא את העולם, והכוח היחידי שאליו אנחנו פונים. אנחנו לא פונים ולא מאמינים בשום פנייה לשום גורם אחר. אבל החיזוק באמונה שהכוח היחידי זה רק השם. אין שום בן אדם, לא רק כוח שמיימי, אין שום בן אדם שיכול או בעל חי שיכול להועיל לי או להזיק לי. כל מה שהם עושים זה בגזרת השם יתברך. כמה שאדם יותר מתחזק באמונה הזאת, זה שלמות יותר של אמונת הייחוד. לכן כשאנחנו מבקשים כבבת שומרם, אנחנו לפני כן מזכירים דורשי ייחודיך. אנחנו רוצים את הייחוד שלך. זה הפירוש הפשוט של נגי בור, דורשי ייחודיך כבבת שומרים. יש בזה עוד פירוש בדרך דרוש, אגם שזה לא כל כך נוגע לענייננו ישירות, אבל אולי יש מבין השומעים את הדברים ששייכים למדרגות יותר גבוהות, אז נדבר בלי נדר את הסעיף הזה אליהם. מי שבאמת ייקח את הדברים האלו ברצינות, את ההוספה הזאת, יכול להמריא עם זה גבוה מאוד. יש ספר שער רוח הקודש של רב חיים ויטל זצ"ל. הספר הזה מלמד את הבן אדם לייחד ייחודים. מה זה לייחד ייחודים? זה כוונות מסוימות בשמות הקודש שיש להם כוח לפעול פעולות נוראיות להרבות את העוצמה הרוחנית של הבן אדם. כוחות אדירים יש לזה. לא כל אדם מותר לו וראוי לו ללמוד את הספר הזה. זה דורש הקדמות רוחניות מסוימות, זיכוי מסוים, כמה שיותר להיות נקי. אבל מלבד להיות ראוי לזה, להצליח, שכשבן אדם עושה, פגשתי הרבה בני אדם, אמרו לי, תשמע, עשיתי הרבה דפים מהספר הזה, ולא יצא לי מזה שום דבר. כי להצליח לפעול את הפעולות הרוחניות על ידי הייחודים, צריך עוצמה רוחנית. מרמז לנו בתפילה הזאת, מחבר התפילה, נא גיבור, דורשי ייחודיך, בני אדם עושים ייחודים, ומבקשים למה זה לא פועל את הפעולה הנשגבה שזה צריך להיות. הוא עונה להם, כבבת שומרים, זה תלוי כמה אתה שומר את העיניים שלך ממראות אסורות, מכל דברים של קירוב ופריצות. שמירת העיניים זה מהבסיסים המרכזיים שנותנים את הכוח לעוצמות של הייחודים להגיע על ידי הייחודים. אבל זה לא הפירוש הפשוט של הקטע הזה בתפילה, הפירוש הפשוט זה מה שאמרנו קודם. דורשי ייחודיך זה אמונת הייחוד בהשם יתברך. כבבת שומרם זה בקשה להשם יתברך. תשמור עלינו עם ישראל כמו ששומרים על בבת העין ויותר מזה. אבל בדרך הוספה מרומז כאן בתפילה הזאת ש... בשעה שאדם עושה את הייחודים, כמה הם יפעלו, מהדברים שהכי עוזרים שהייחודים יפעלו, זה שמירת העיניים. ולמה זה מרומז דווקא בקטע הזה של התפילה? הזכרנו קודם ששבעת הקטעים של התפילה מכוונים כנגד שבעה ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז הקטע הזה של התפילה הוא כנגד תפארת, שתפארת זה מכוון בין השאר ללימוד התורה. ייחוד הייחודים כתוב בספר שער רוח הקודש, שזה חלק ממצוות לימוד תורה. אז לכן העניין הזה מרומז כאן דווקא בקטע המשתייך לספירה הזאת, לספירת התפארת. אז הקטע הראשון היה בחסד, השני בגבורה, הקטע הזה של נא גיבור בתפארת, ועכשיו אנחנו עוברים לנצח, שהקטע של זה ברכם, תהרם, רחמי, צדקתך תמיד גומלם. הקטע הזה פחות או יותר מובן יותר לכל אדם הלשון, המילים יותר קלות. אנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא, ברכם תברך את עם ישראל, תהרם תטהר אותנו מכל טומאה, רחמי צדקתך, את הרחמים, גם אם הם לא מגיעים לנו ממידת הדין, בצדקה תיתן לנו את זה, בתור טובה תרחם עלינו. גם אם לצערנו לא זכינו שמעשינו יהיו ראויים לזכות למידת הרחמים, בתור צדקה תיתן לנו את מידת הרחמים. רחמי צדקתך תמיד גומלם, תמיד תיתן לנו בצדקה רחמים. אחרי זה אנחנו עוברים לקטע החמישי של התפילה. חסין קדוש, חסין זה חזק, קדוש, ידוע, זה שתי כינויים שאנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא, חסין קדוש, ברוב טובך, בטוב המרובה שיש לך, נהל עדתך, נהל זה, תנהיג אותנו בצורה הזאת, ברוב טוב, תמיד עדתך, זה עם ישראל שהם עדת השם. שתי הקטעים האלו, הרביעי והחמישי, כמו שאמרנו, זה ספירות נצח והוד. אני מדבר עליהם בלי נדר ביחד, כי כתוב בזוהר ששתי הספירות האלו הולכות ביחד. גם הארי בכמה מקומות מדבר על זה. כתוב בכתבי הארי שהנבואה תלויה בספירות נצח והוד. נביאין אינון בנצח והוד. בימינו אין לנו נבואה, חבל שבן אדם יתאפס לדמיונות, אין גם סיכוי בימינו להגיע לנבואה, כתוב בגמרא במסכת יומא דף ט עמוד ב ובעוד מקומות. מי שנסתלקו, חגי, זכריה ומלאכי, שהם הנביאים האחרונים בספר תרי עשר, לא היה יותר נבואה בעם ישראל, אבל צריך לדעת. אף על פי שנבואה אין לנו, אבל מהמצב של אדם פשוט עד למצב של נביא, יש כמה מיליארדי תחנות באמצע. שכמה שהאדם נוסע יותר מתחנה לתחנה, והוא קרוב יותר אלא רוחניות, העוצמה הרוחנית שלו יותר גדולה. כמו שאמרנו, בימינו אין לנו נבואה, אבל עליות רוחניות יש גם בימינו. המושג נבואה שורשו מבואר באור החיים הקדוש של רבי חיים בן עטר זצ"ל, זכר צדיק קדוש לברכה, בתחילת פרשת אחרמות, לא ממש בהתחלה, קרוב להתחלה. מסביר האור החיים, הנשמה של האדם היא רוחנית מאוד, כמו שהזכרנו קודם. היא מחוברת מאוד להשם יתברך. אבל בשעה שאדם מדביק את מחשבתו בהשם יתברך, וכמה שיותר בהתלהטות הנשמה להשם יתברך, האדם על ידי זה זוכה שנכנס בו אור רוחני יותר חזק מהאורות הכי גדולים של הנשמה שלו, וההערה הזאת היא שנותנת עוצמות רוחניות. בעוצמות גדולות מאוד מאוד של ההערה הזאת, זה עוצמה של נבואה. העוצמה הזאת היום אי אפשר לנו. אבל עוצמות חלקיות של התוספת הזאת, גם אנחנו היום יכולים לזכות להם. ואת הזכות הזאת, במידה מסוימת, זוכים על ידי הספירות של נצח והוד. שהם מרומזים בקטעים האלו של התפילה, ברכם תהרם רחמי צדקתך תמיד גומלם. חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך. עכשיו הקטע השישי של התפילה. יחיד גאה לעמך פני זוכרי קדושתך. פירוש הדברים. יחיד זה השם יתברך, שהוא המלך היחידי של כל העולם, הבורא היחידי של כל העולם. גאה זה לא במובן של גאווה של בני אדם. הכוונה שהקדוש ברוך הוא באמת מרומם למעלה מכל המושגים שלנו, ברמות שאי אפשר לנו בכלל להבין אותם. בני אדם משתמשים למושג גאווה לדבר שלילי, כי בן אדם שרואה את עצמו מרומם על כולם, זה למה הוא מרומם על כולם? הוא רק רואה את עצמו כך, זה גאווה. אבל הקדוש ברוך הוא באמת מרומם על הכל, ואנחנו לא מדברים בכלל על התייחסות, אלא על המציאות, שהמציאות היא שהשם יתברך הוא מרומם על הכל. זה יחיד גאה, הכוונה להשם יתברך. לעמך פני, מה הכוונה? כל הטוב שיש לאדם תלוי ברמת החיבור של השם יתברך אליו. דהיינו, לכל אדם יש את מה שנגזר עליו, מסיבות, יש דברים שנגזרים מההתחלה, כל אחד משנולד, מסיבות אלומות מאיתנו, לפעמים בדברים שתלויים, בגלגולים קודמים גם כן, בכל מיני דברים. אבל אחרי מה שנגזר, תמיד יכול הדברים עוד להשתנות לכאן ולכאן. השינוי לטובה תלוי בעיקר ברמת הקשר של השם יתברך אלינו. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ב-18, בסוף התפילה בברכה האחרונה, וברכנו אבינו כולנו באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, כל הדברים תלויים בהארת פניו של השם יתברך, שזה מביא אלינו את כל השפע. זה אנחנו מבקשים, לעמך פני, תאיר את פניך לעמך, שזה מה שמביא את כל הטוב. זוכרי קדושתך, שהם זוכרים את הקדושה שלך ואת הקדושה שציווית אותנו להתקדש. למה נזכר פה עניין הקדושה בקטע הזה? הקטע השישי הוא המכוון כנגד מידת יסוד. מידת יסוד היא זו שבה תלוי העניין של קדושת האדם, שזה כולל כמה וכמה עניינים. השמירה של כל ההלכות של טהרת המשפחה, דהיינו איסור נידה, ושמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת המחשבה, שמירת הצניעות בהופעה, כל הדברים שקשורים לענייני קדושה וצניעות, הם הנקראים מידת יסוד. ומהסיבות שזה נקרא מידת יסוד, כי זה היסוד שעליו עומד כל הבניין. מבואר בכתבי המערכו, אם האדם רוצה להגיע למדרגות עליונות, לעוצמות רוחניות, לחיבורים למושגים הגבוהים, לכוח בעולמות העליונים, לקשר האל-טבעי להשם יתברך, הדבר הראשון והמרכזי שבו תלוי כל הדברים הטובים האלו, שמירת הקדושה, שזה כולל את הדברים שאמרנו קודם. הזהירות מכל צד מכשול באיסור נידה, שמירת הברית, שמירת כל הדברים של צניעות והרחקה מענייני כיעור, אלו הדברים שהם היסוד שעליו עומד כל הבניין. אומרים לי בני האדם, לא פעם וגם לא 10 פעמים, הרבה, תשמע, למה אתה לוקח ובוחר לנו, לדבר היסודי, דווקא את הדבר שהכי קשה לנו? אמר לי פעם בן אדם, כל מה שתאמר לי אני מוכן לקיים, חוץ מזה. הכל, 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 הכל מוכן, חוץ מזה. אמרתי לו, אתה יודע למה אתה אומר שאת הכל אתה מוכן חוץ מזה? הוא אומר, בטח. אומר, כי זה הכי קשה לו. אמרתי לו, אבל למה זה הכי קשה לך? אומר, מה זה? למה זה הטבע של האדם? אמרתי לו, תדע לך, הדבר הוא הרבה יותר עמוק. אדם צריך לדעת, יש סיפור שכתוב בתורה, בפרשת וישלח, על יעקב אבינו, שנלחם בלילה עם מישהו, שהמישהו הזה, אומרים חז"ל, שזה היה מלאך של כוחות הטומאה. היצר הרע של כל אדם, זה מלאך רוחני, שיש לו ידיעה בעולמות העליונים, או ענפים של המלאך. והמלאך ההוא רואה בשמיים שכל השפע תלוי בעיקר בשמירה של ענייני הקדושה. אז על זה הוא שם את כל המלחמה. ואנחנו צריכים ללמוד ממנו. אם הוא מבין שפה זה כל זירת הקרב, גם אנחנו מבינים שפה זה כל זירת הקרב. אנחנו צריכים לדעת מה זה בכלל היצר הרע. ונחדד יותר את השאלה הזאת. הרי הבאנו קודם מרב משה חיים לוצאטו זצ"ל הרמח"ל, שהנשמה של כל יהודי זה אור רוחני קדוש מאוד שנמשך מהשם יתברך. כביכול, אמרנו משל, כמובן המרחק מהמשל הנמשל גדול מאוד, כביכול כמו קרני השמש שנמשכים מהשמש. אם הנשמה היא כל כך קדושה, אז איך אפשר בכלל שבן אדם ירצה דברים שליליים? איך ייתכן שבן אדם ייכשל בדברים שליליים? נסביר יותר, אומר האריזל, שהנשמה של כל יהודי יותר קדושה אפילו ממלאכים. אם הנשמה שלנו אפילו ממלאכים קדושים, מלאכים מצד הטוב, הנשמה שלנו יותר קדושה מהם. אם הנשמה כל כך קדושה, אז איך הנשמה בכלל רוצה דברים לא טובים? אומר האריזל, כשהקדוש ברוך הוא שולח את הנשמה לעולם הזה, הוא שולח איתה שני מלווים רוחניים שהם היצר הטוב והיצר הרע. הם לא חלק מהנשמה, הם רק מלווים רוחניים. היצר הטוב עוזר לנשמה להתקרב להשם יתברך, היצר הרע נלחם בנשמה להרחיק אותה מהשם יתברך. והנשמה עצמה קדושה פי מיליארדים, לא רק מהיצר הרע, אפילו יותר מהיצר הטוב. הנשמה היא כולה קודש, אפילו של היהודי הכי גרוע, היהודי שנכשל בעבירות הכי חמורות, הנשמה עצמה כולה קודש. רק שהנשמה חס וחלילה אולי הייתה אצלו שבויה בידי היצר הרע ומשרתת את האויב, אבל הנשמה עצמה כולה קודש. אם היצר הרע הוא לא חלק מהנשמה, מה הוא מתערב בעניין? בשביל מה הוא נכנס בעסק? אומר האריזה, לכל יהודי שמור מהשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה של היהודי בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה, ויש להם איזה תועלת לעצמם, הם משתמשים בשפע הזה. ואם הם מצליחים לגנוב מהשפע, זה הפסד עצום ליהודי גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ואיך הם יכולים לגנוב מהשפע? זה לא להקים חברת פריצה, אלא אם חס וחלילה הם מצליחים להכשיל את הבן אדם בעבירות או לעצור אותו מלעשות מצוות, אז הם מקבלים כוח לגנוב מהשפע הזה. נחזור לענייננו. כוחות הרע יודעים שהשפע הכי מרכזי שמגיע אל היהודי זה על ידי שמירת העניינים של הקדושה. לכן הם שמים על זה את כל הכוח יותר מעל כל דבר אחר. לכן כל כך קשה לבן אדם להגיע אל השלמות בזה. אבל הבן אדם צריך להבין, אם, כמו במלחמה בקרב, אם יש איזה מבצרים שכל ההצלחה באזור הם במקום גבוה שחולש על כל האזור, ויש להם יכול, יש שם את המכשירים הכי משוכללים שיכולים לפעול את ההפגזות הכי כבדות, שני הצדדים נאבקים על הצד הזה. לא יגיד צד א', תראה אם צד ב' שם על כל הכוח למבצרים האלו, אז בוא אנחנו נלך אל איזה גזרה פשוטה אחרת, ננצח שם בקלות. הוא מבין למה צד א', שם את הכוחות על המבצרים האלו, כי פה תלוי כל ההצלחה. אז גם הוא שם את כל הכוחות על המבצרים האלו. אנחנו צריכים לדעת להיאבק ולהיאבק 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 על זה, לא לוותר על זה. כל אחד יראה איך לשמור את עצמו כמה שיותר בקדושה וטהרה, כמה שיותר בזיכוך העליון, להיות דבוקים ומחוברים להשם יתברך, לנקות את עצמנו, כל אחד לפי יכולתו. כל אחד כמה שיותר, ומהשמיים עוזרים. נראה לבן אדם, זה למעלה מכוחותיי, זה לא טבעי שאני אצליח לעמוד בזה. אומר רבנו יונה בספר שערי תשובה, כשהאדם בא להתקרב להשם יתברך, השם יתברך נותן לו כוחות למעלה מדרך הטבע לחזור בתשובה. מאיפה הוא לומד את זה הרבנו יונה? מהפסוק, ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. שהקדוש ברוך הוא עושה ברית מילה ללב שלנו, מוהל את הלב שלנו מכל הדברים הרעים. למה התורה השתמשה בפסוק הזה, שהפסוק הזה הוא המלמד, שהשם יתברך עוזר בכוח למעלה מדרך הטבע לאדם לחזור בתשובה, בלשון ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. לא, והשיב השם את לבבך ואת לבב זרעך, ותיקן, או כל מיני לשונות שמורים על קדושה, וקידש וטיהר. הלשון מילה, איפה עוד מופיע בתורה? על הברית מילה. זה בא לרמז לנו. עיקר הקושי שבו בן אדם מרגיש שאני לא יכול בכוחות טבעיים לשנות את עצמי, זה בעניינים של הקדושה שהם קשורים אל עניין הברית מילה. אומרת לנו התורה, דווקא בזה, ביותר בזה, בכל, אבל ביותר בזה, השם יתברך ייתן לך כוחות למעלה מדרך הטבע לתקן את עצמך. וזה, כמו שאמרנו, הבסיס של הכוחות העל טבעיים. כל מי שמכיר את תולדות חייהם של אותם קדושי עליון, צדיקי עולם, שאנחנו יודעים את תולדות חייהם מהרבה דורות, שזכו לכוחות על-טבעיים, כוחות קבליים נשגבים ביותר, של פעולות על-טבעיות שחורגות מכל גבול של דרכי הטבע, יודע שהאנשים האלו היו זהירים בענייני הקדושה, זהירות עצומה ונשגבה מאוד מאוד. אני לא אומר שכל מישהו מאיתנו יכול להיזהר באותה רמה של הזהירות שלהם, אבל כל אחד לפי יכולתו ולפי כוחו. בימים הקרובים יהיה יום הפטירה של רבנו הקהילות יעקב זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי יעקב ישראל קנייבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נפטר לפני קרוב ל-12 שנים. כל מי שהכיר את העניינים שם יודע כמה המון דברים למעלה מדרך הטבע היו שם, ניסים ונפלאות שאי אפשר לתאר. והדברים לא היה שם שום מישהו שניסה ליחצן את העניינים או להפיץ שמועות, והפוך, הוא בכל כוחו ניסה להסתיר את הדברים וכמה שיותר לחיות בצנאה, וברח מכבוד עד קצה גבול האחרון, ברח משררה עד קצה גבול האחרון, שום כספים, שום עניינים, הכל, כך שאין שום סיבה שבן אדם יחשוב אולי המציאו את הניסים ונפלאות עליו. זה דברים שיש הרבה עדויות נאמנות על הדברים שהיו. אבל למה אני מביא את זה? כל מי שהכיר אותו יודע איזה זהירות נוראה בענייני קדושה הייתה אצלו. היו פונים אליו אנשים לבקשות ברכה. מיותר לומר כמה הוא התרחק מכל קשר עם נשים, אבל אפילו כשנשים היו שולחות פתק עם איש, שהאיש ייתן את הפתק, הוא לא היה מוכן לקרוא פתק שכתבה אישה, ואני לא מדבר על איזה פתק מפורט, בסך הכל שכתוב שם אני מבקשת להתפלל על פלוני בן פלוני, לא יותר. גם את זה, כיוון שכתבה את זה אישה, הוא לא היה מוכן לקרוא. ואם היה הכרח, אז היה צריך שאיש יעתיק את הפתק, ולא יעתיק במילים שלה, אלא יכתוב, היא מבקשת להתפלל על זה וזה. עד כדי כך היה ריבוי הזהירות שלו. לא שאני אומר שכל אחד יכול להגיע לכאלו גבולות של זהירות, אבל כל אחד להשתדל כמה שיותר. ובפרט בדברים החמורים, איסור נידה, כל כך חמור איסורו, ובני אדם, יש הרבה בני אדם שלא יודעים, לא מבינים את חומרת האיסור, או לא יודעים אפילו את פרטי האיסור. אמר לי פעם בן אדם שהוא לא ידע שגם מחוץ לנישואין גם כן יש את האיסור הזה. כל מה שמתעסקים בחורים עם בחורות ברחוב זה הכל באיסור נידה, וזה איסור מהחמורים שבתורה. וגם בזמנים שחושבים שהיא לא נידה, זה לא ככה, עד שהיא לא טבלה במקווה כדת וכדין, לפי כל פרטי ההלכה עם ההכנות שלפני כן וכו', אז עדיין האיסור במקומו עומד. זה דברים חמורים מאוד מאוד, שצריך האדם לשמור את עצמו מזה, כמו מאש, כמו מאש. זה, הבני אדם מחפשים להשיג כוחות על טבעיים, להשיג עוצמות רוחניות, ובזה נכשלים. זה ממש, אפשר לקרוא לזה אולי בדיחה, לא יותר, לנסות לחפש כוחות על טבעיים, אם להיכשל באיסור הזה. שמירת הברית, כמה חשוב שמירת הברית. כמה הזהירות מכל המכשולים בזה, הזהירות מאוננות, כמה זה מקדש את האדם. אני רוצה אבל להדגיש, לא שאני אומר שאם בן אדם לא שומר את הדברים האלו, אז אין שום מושג של קשר רוחני עם השם יתברך חלילה. כל יהודי יכול הרבה להתקרב להשם יתברך, יכול הרבה לקבל עוצמות רוחניות שמשנות הרבה את החיים שלו. אבל הדברים הגבוהים שעליהם אנחנו מדברים, מה שהזכרנו, כוחות אדירים שמוזכרים בספר שער רוח הקודש של רבנו הארי וכיוצא בזה, הדברים האלו הבסיס שלהם זה שמירת הקדושה. אבל אני מדגיש שוב, גם אם אדם עוד לא זכה לשמור את הדברים האלו, לצערנו הגדול יש הרבה מהשומעים אותנו שלא זכו לשמור את הדברים האלו, שלא באשמתם חונכו באיזה צורה שחונכו ולא ידעו בכלל את חומרת הדברים, צריך לדעת, כל חיבור להשם יתברך יש לו כוח רוחני. כל חיבור להשם יתברך מעלה את הדרגה הרוחנית של האדם הרבה מאוד, והאדם צריך בכל כוחו לחפש כל פרט ופרט בחיבורים הרוחניים להשם יתברך. גם אם האדם לא זכה אל החיבור המושלם, אבל לפחות שיעשה את החיבורים החלקיים, להרגיש את הקשר להשם יתברך. נמשיך בלי נדר הלאה לקטע השביעי של התפילה. שבעתנו קבל, שבעתנו זה תפילתנו. שבעה זה אחד מהכינויים שבתורה ובחזל לתפילה. קבל, תקבל את התפילה שלנו. ושמע צעקתנו יודע תעלומות. ושמע צעקתנו זה עוד כינוי לקבלת התפילה. אם נספיק, נסביר בלי נדר בהמשך את כפל הלשונות. יודע תעלומות, זה השם יתברך שהוא יודע את התעלומות. למה כשאנחנו מבקשים שבעתנו קבל ושמע צעקתנו, אנחנו צריכים להזכיר יודע תעלומות, להזכיר את זה שהשם יתברך הוא יודע תעלומות. התשובה, נספר סיפור מחזל, חלק לא קטן מהשומעים אותנו כבר שמעו את זה ממני, אבל בגלל שהסיפור הזה הוא כל כך מהותי ושורשי, אז נחזור אליו בלי נדר, וגם כי הוא נחוץ לנו מאוד מאוד להבנת הקטע הזה של התפילה, שלמה היה צריך להזכיר כאן את זה שהקדוש ברוך הוא יודע תעלומות. חזל במדרש רבה בסוף פרשת תולדות מספרים סיפור. אנחנו נמצאים עכשיו בירושלים עיר הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. יש לנו בירושלים את הכותל המערבי, ומאחריו יש את הר הבית. בהר הבית היה את המקום הקדוש ביותר בעולם, בית המקדש, ששם היו עובדים את עבודת הקורבנות להשם יתברך, שם כהן גדול ביום הכיפורים עושה את כל העבודות של היום, וכן הלאה וכן הלאה, כל העניינים הגדולים והנשגבים שהיו בבית המקדש. לפני בערך 1940 שנה, הגויים כבשו את בית המקדש והחריבו אותו. והקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהוא יבנה אותו מחדש, ואנחנו מחכים ומייחלים ליום הזה. מספרים חז"ל, בשעה שכבשו הגויים את בית המקדש, עוד לפני שהם החריבו אותו, הם רצו להשפיל את עם ישראל. מה הם עשו? הם רצו שהראשון שיכנס לגנוב בבית המקדש יהיה יהודי, להשפיל את עם ישראל שמישהו מתוכם נכנס לגנוב בבית המקדש. כמובן שהיה קשה מאוד להשיג יהודי שיסכים לעשות כזה דבר. בשעה כזו קשה לעם ישראל, רבים סבלו, רבים נהרגו, הוא רואה את החברים שלו שוכבים על ידו פצועים והרוגים. הרגע הזה נוצחו במלחמה. בשעה כזו קשה לבגוד בעמו ולהיכנס אל המקום הכי קדוש שיש בעולם ולגנוב שמה לעיני כולם. מי מסוגל לעשות כזה דבר? אבל היה יהודי שהסכים לעשות את זה. קראו ליהודי הזה יוסף משיטה. הוא נכנס לבית המקדש והוא גנב משם המנורה. כשהוא יצא אמרו לו הגויים, בוא תיכנס תגנוב שוב משהו אחר. אמר להם, לא, לא מספיק שיחסתי את השם יתברך פעם אחת, להכעיס אותו פעם שנייה, אינני מסכים. הם התחילו לנסות לפתות אותו בהרבה כסף, בתפקיד חשוב, והוא בשום אופן לא מסכים. הם התחילו לאיים עליו במוות, באיסורים קשים ומרים מאוד, והוא בשום אופן לא מסכים. הסוף היה, אומרים חז"ל, שהם הרגו אותו במיטה קשה. הם ניסרו אותו במסור שמנסרים בו קרשים, וכך כשניסרו אותו הוא נהרג. ובשעה שהיו מנסרים אותו הוא צעק, אבל מה הוא צעק? הוא לא צעק כואב לי, אלא הוא צעק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. נשאלת השאלה, איך אדם יכול לעשות כזו מהפכה? וברגע רגע קודם הוא היה בשיא הרשע, כמו שתיארנו קודם, רואה חברים שלו שוכבים פצועים הרוגים על ידו, והוא נכנס למקום הכי קדוש בעולם לגנוב, בלי שהכריחו אותו בכלל. בשלב הראשון הרי בכלל לא הכריחו אותו, רק על הפעם השנייה הכריחו אותו. רגע אחר כך הוא עבר משיא הרשע לשיא הצדקות, מוכן להרג וגם נהרג כדי לא לעבור על רצון השם ברח, ויתר על כל הפיתויים, וסבל איסורים נוראים. וכשהוא צועק, הוא לא צועק על הכאבים, אלא רק הוא צועק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. איך אפשר כזו מהפכה ברגע? בשביל התשובה נספר בלי נדר משל קצר. שתי ארצות היו במלחמה, ארץ א' וארץ ב'. וארץ א' תמיד מנצחת, למה? יש להם מדען מומחה שכל שבוע עושה פצצה יותר חזקה משבוע שעבר. ואין לארץ ב' איך להתמודד נגד זה. כל מה שהם הפעילו, את כל המדענים שלהם, את כל הלוחמים שלהם, זה לא מתחרה ולא מתחיל להתחרות עם ההצלחות של הפגזים של המדען של ארץ א'. מה עשו ארץ ב'? בלילה כשהוא יושן בבונקר שלו, הם חדרו לתוכו, חיזקו את ההרדמה שלו, גנבו אותו לארץ ב', שמו אותו בבונקר ממש דומה עם דגלים של ארץ א', ושיקרו אותו כשהוא התעורר שהוא נמצא בארץ א', ורק מסיבות ביטחוניות העבירו אותו מבונקר לבונקר. הוא ממשיך לייצר פצצות באותו המרץ, באותו התלהבות, אבל הוא לא מבין שעכשיו במקום להרוג בזה את השונאים שלו והאויבים שלו, הורגים בזה את החברים שלו והידידים שלו. מתי הוא יפסיק לייצר פצצות? אם מתוך איזה התלחשויות הוא יבין שהוא שבוי בידי האויב, אז הוא יפסיק לייצר פצצות, יקלקל את כל מה שהוא עשה, ישתדל לברוח משם ברגע הראשון, ולהבריח איתו יחד כמה שיותר מסמכים, לעזור למדינה האמיתית שלו. ממש זה הסיפור שקרה אצל יוסף משיטה. הרי הסברנו קודם שהנשמה עצמה של כל יהודי היא אור עליון קדוש מאוד, יותר קדוש אפילו ממלאכים טובים, והנשמה הזאת רוצה רק דבר אחד, להתקרב להשם יתברך כל הזמן ובכל הכוח. זה נכון על כל יהודי ויהודי ללא שום יוצא מן הכלל. אבל כשהקדוש ברוך הוא שולח לעולם הזה את הנשמה, הוא שולח איתה שני מלווים רוחניים, היצר הטוב והיצר הרע, ויש יהודים שהיצר הרע לקח בשבי את הנשמה שלהם, והנשמה שלהם משרתת בשירות האויב, והנשמה שלהם לא מבינה מה שהם עושים. מתי היהודים האלו יעשו את המהפכה? ברגע שהם יבינו שהנשמה באמת קדושה, שהנשמה באמת מחוברת להשם, שמה שהם רואים את עצמם מנותקים, או לפעמים אפילו רואים את עצמם אנטי, זה רק האויב שלקח אותם בשבי, והם מתפקדים עבורו נגד עצמם. כשהם יבינו את זה, ברגע אפשר לעשות מהפכה, כמו אותו מדען שעשה את המהפכה, כשנודע לו שהוא שבוי בידי האויב. יוסף משית עם כל הרשעות הנוראה והאיומה והעצומה והחזקה שתיארנו שהיה לו כשהוא נכנס לגנוב בבית המקדש. כל זה היה היצר הרע שלקח בשבי את הנשמה. אבל הנשמה נעלמת בפנים, הייתה קדושה ותאורה. כשהוא יצא החוצה הוא עשה רגע חשבון הנפש עם עצמו. איך אני עשיתי כזה דבר? לא יכול להיות. אז הוא אמר לעצמו, עכשיו אני מבין, זה אויב שלקח אותי בשבי, היצר הרע לקח אותי בשבי. כשאדם מבין את זה, ברגע בן אדם עושה את המהפכה הכי גדולה. מי רוצה להיות שבוי? אף אחד. מי רוצה לשרת את האויב? אף אדם. זה אנחנו אומרים להשם יתברך, שבעתנו קבל, ושמע צעקתנו. ואם תשאל, איך נקבל את השבעה שלכם? איך נקבל את הצעקה שלכם? כאלו מלוכלכים בכל כך הרבה עבירות, איך אני יודע בעצמי מה עשיתי, מה זה, מה, איך אני מעיז לבקש? אנחנו אומרים להשם ברך, יודע תעלומות, אתה יודע שהנשמה האמיתית שלנו קדושה ותאורה, אתה יודע שהנשמה שלנו רוצה להתקרב אליך, אז לכן אנחנו מתחננים לך, תן לנשמה את הכוח להתנתק מהאויב שלקח את הנשמה בשבי. תן לנשמה שלנו את הכוח לעלות, לקבל את העוצמות הרוחניות. וכמו שהבאנו מכתבי הארי בספר שער הכוונות שאומר, שהכוח המיוחד של תפילת אנה בכוח, זה כוח להעלות את הנשמה. לכן שתי המילים האלו, הם מלבד שהם סיבה לשבעתנו קבל ושמע צעקתנו, הם גם שתי המילים שמסיימות את התפילה הזאת. כי בכוח הזה אנחנו מתחננים להשם יתברך, תן לנו את העליות הרוחניות, תן לנו את העוצמות הרוחניות. זה התחינה והבקשה שלנו. וכמובן, כמה שאדם יגיד את התפילה הזאת יותר מעומק הלב, יותר בדבקות, יותר מתוך כוונת התחברות להשם יתברך, יותר מתוך כוונת התחברות אל שורש נשמתו שזה השם יתברך, אז האדם יותר ויותר יקבל את העוצמה הרוחנית על ידי התפילה הזאת. ונזכיר בלי נדר פרט יסודי מאוד שכותב רבנו הארי בספר מבוא שערים, והוא אומר שמי שלא יודע את שני הכללים האלו, הוא לא יודע שום דבר בקבלה. ומי שיודע את שני הכללים האלו, הוא יודע את עיקרי הקבלה. כך זה לשון של הארי. אבל אני לא אוכל להגיד את דברי הארי בלשונם, כי רוב השומעים כאן לא יבינו בכלל את הדברים. אז אני אגיד את הדברים בסגנון אחר, במה שקשור אלינו שאנחנו יכולים לבצע את זה, אבל הבסיס זה שני הכללים של רבנו הארי בספר מבוא שערים, שזה ספר יסודי מאוד בתורת הקבלה. עד כדי כך שאומר רבי חיים שאול דבק זצ"ל, הוא היה מגדולי המקובלים בירושלים לפני 70 וכמה שנים, הוא נפטר, הוא היה ממש מגדולי המקובלים. האדמו"ר ממונקאץ' היה מאירופה, אמר כשבפטירתו בהספד שלו, הוא לא השאיר אחריו בכדור הארץ שום מקובל בדרגה שלו. הוא היה בשנותיו האחרונות, על כל פנים, הוא היה היחידי בעולם בגדלות הזאת בתורת הקבלה. כך העיד עליו האדמו"ר ממונקאץ', שהוא לא היה שייך למחנה שלו, הוא קשור אליו, הוא נפגש איתו אולי פעם אחת או קצת יותר, אבל לא הרבה מעבר לזה, וכך הוא העיד עליו. אומר רבי שאול דבק זצ"ל, הספר מבוא שערים של רבנו הארי, חסר ממנו חלקים גדולים. אין לנו את הספר הזה שלם. הוא אומר, אם היה לנו את הספר הזה שלם, את רוב ספרי הבסיס של הקבלה לא היינו צריכים בכלל. כי הספר הזה הוא המדויק ביותר, והוא המהדורה האחרונה שהוציא רב חיים ויטל זצ"ל מידו, המסקנות הסופיות שלו בחייו בתורת הארי, זה הספר מבוא שערים. עד כדי כך הספר הזה מוסמך. ושם אומר רבנו הארי בספר הזה, שיש שתי כללים שהם שני הכללים הבסיסיים ביותר של תורת הקבלה. שמי שלא יודע אותם, אז אין לו ידע בקבלה. ואנחנו אמרנו, לא נוכל, אם נרצה ללמד את הכללים האלו בשלמותם, גם אני לא, זה, לא יכול להגיד על עצמי שאני יודע אותם בשלמותם, אבל אפילו את הקצת שאני יודע, אנחנו נצטרך הרבה ימים והרבה לילות ללמד אותם וללמוד אותם. אבל את החלקים מרכזיים מזה שנוגעים ליום יום שלנו, בלי נדר נגיד. האדם רוצה להתקרב להשם יתברך, לומד תורה, מקיים מצוות, על ידי זה נעשים תיקונים בעולמות העליונים. כמו שכותב בספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל. על ידי התורה והמצוות שלנו כאן בעולם הזה של עם ישראל, נהיים אורות עצומים בעולמות העליונים, ומזה בא השפע לעולם שלנו. ואם חס וחלילה אנחנו לא עושים כראוי בתורה ובמצוות, נהיה פגם בעולמות העליונים. חס וחלילה זה לא טוב בשביל מה שקורה בעולם הזה. מתמעט את השפע. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, כל מצווה ולו הקטנה ביותר, כל לימוד ולו הקצר ביותר, מביא אורות עצומים בעולמות העליונים. על אחת כמה וכמה לימוד ארוך, על אחת כמה וכמה מצווה שנעשית מתוך מאמץ. אבל אומר רבנו ארי, כמה האור יהיה, זה תלוי בעוד דבר, דהיינו. כשאנחנו מקיימים מצווה או לומדים תורה, אם נכוון שני כוונות, נצרף לתורה והתפילות והמצוות והזהירות מעבירות, עוד שני פרטים, שני כוונות. האחת, שאנחנו רוצים על ידי זה לחבר את הנשמה שלנו להשם יתברך. תמיד הנשמה מחוברת להשם יתברך, כמו שבאנו קודם באריכות. אבל להוסיף בחיבור, זה כוונה מלמטה ללמעלה. כביכול מלמטה ללמעלה. לחבר את הנשמה להשם יתברך. וכוונה שנייה, להביא אור רוחני מהשם יתברך לנשמה. כל הנשמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. להוסיף עוד אור רוחני על ידי התורה או המצווה מהשם יתברך על הנשמה. זה כוונה מלמעלה ללמטה, כביכול מלמעלה ללמטה. על ידי שני הכוונות האלו, העוצמה של האורות והחיבורים שנעים לנשמה מהשם יתברך, נכפלת פי כמה וכמה. ואז עם הזמן, האדם מרגיש את החיבור הזה. זה צריך ביישוב הדת. צריך להדגיש, גם בלי הכוונות האלו המצווה חשובה, גם בלי הכוונות האלו הלימוד תורה חשוב, גם בלי הכוונות האלו התפילה חשובה, גם בלי הכוונות האלו הזהירות מעבירות זה חשוב, וזה פועל פעולות נשגבות, זה פועל חיבור של הנשמה להשם יתברך, זה מביא אורות רוחני מהשם יתברך לנשמה, אבל על ידי הכוונות האלו, זה נכפל פי כמה וכמה, וכיוון שזה נהיה בעוצמה יותר חזקה, עם הזמן האדם מרגיש את זה. נחזור שוב בלי נדר לספירה השביעית שאנחנו אמרנו, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות של ספירת מלכות. מצווה שמיוחדת מאוד לספירת מלכות זה שמירת שבת, שזו כידוע אחת מהמצוות הבסיסיות של התורה, מהמצוות החשובות והחמורות שבתורה, והספירה, המצווה הזאת יש לה כוח מיוחד לפעול בספירת מלכות. וכשהאדם פועל בספירת מלכות, הבאת השפע בשורה האחרונה לעולם הזה תלויה הרבה בספירת מלכות. שתי הספירות האחרונות משבעה הספירות שהן יסוד ומלכות, בהם בשורה האחרונה תלוי הבאת השפע לעולם הזה. לכן שמירת ענייני הקדושה, כמו שפירטנו באריכות קודם, ושמירת שבת, יש להם כוח גדול להבאת השפע בשורה האחרונה לעולם הזה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתחבר להשם יתברך, כמה שיותר להתקשר לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין בית המקדש ברבי